ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם יבוא איש השחל בלא ספק וישתדל להוסיף על אלה הדברים כמובן שיאסור האכילה והשתייה נוסף על מה שנאסר מן המאכלות ויאסור הזיווג נוסף על מה שנאסר מן הביוב. אמרנו פעם קודמת שיש, שהתורה והמצוות נותנים לנו את האיזון המדויק. זה לא שזה הסיבה שאנחנו לומדים תורה, זה הסיבה שאנחנו מקיימים מצוות. אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות כי ריבונו של עולם כך גזרה חורתו יתברך, כך הוא נתן את התורה. התורה והמצוות הם בעצם מצרפים את האדם, מרוממים אותו, מעלים אותו למדרגות עליונות ונשאות. אבל התורה היא בנויה בצורה מאוזנת, היא מאזנת את חייו של האדם. אז אם אדם אומר לעצמו, לא, אני עכשיו אוסר דברים מסוימים, אני מתיר דברים מסוימים, אני רוצה לחיות בצורה אחרת, אז יוצא שהוא יוצא מאיזון. הרמב"ם קורא אותנו על מחלה נפשית. בסדר, מחלת נפש זה בסדר גמור, אדם צריך ללכת לקצה השני כדי באמת לאזן את עצמו, זה מעולה. אבל כאשר האדם הזה הוא יוצא מאיזון, אז בסופו של דבר כל המערכת כולה נופלת. ויתן כל כספו לעניים או להקדש. נוסף על מה שבתורה מן הצדקה וההקדשות והערכים, יהיה זה עושה מעשה הרע, והוא לא ידע. והגיע אל הקצה האחד ויצא מן המצוע לגמרי. ולחכמים, בזה העניין דבר, לא ראיתי מעולם נפלא ממנו, והוא גמר דבני מערב, אבל 90 מנדרים. דיברו בגנות אותם המקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שנשארים כעין אסירים, ואמרו שם זר לשון רבי ידי, בשם רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה לך התורה האלה, שאתה אוסר עליך דברים אחרים. וזהו העניין אשר זכנו בשווה ולא תוספת. ולא חיסון, אנחנו בעמוד ראי של המתא.
בעצם האיזון זה כאילו זה המבוא לתורה או שזה חלק מהתורה? כאילו,
האיזון?
התורה.
או, לא, אז אתה שואל ביחס למה שאני אמרתי, שלא בגלל זה קיבלנו את התורה. התורה ניתנה לאנשים מאוזנת. זאת אומרת, בעצם שואלים באורות התורה, כשהרב קוק עוסק בתורה לשמה, מה זה תורה לשמה? כל קי זה כבר תורה שאינה לשמה. אדם עומד כדי שיהיו לו מידות טובות. זאת לא תורה לשמה. ודאי שהתורה גם מפתחת אצל האדם את המידות הטובות. ודאי שהתורה גם נותנת לאדם את כל מה שכתוב במשנה מסכת אבות, שהיא נהנים ממנו עצה ותושייה, והוא מתערע, הוא אוהב את המקום. אבל לא בגלל זה אדם עושה את זה. כשאם אדם היה עושה את זה בגלל זה, אז מילא זה כבר לא תורה לשמה. תורה לשמה הכוונה היא מציאות התורה באומה. זה תורה לשמה. אלא מה? שוודאי שהתורה חייבת לשכון על אנשים מאוזנים. אז הופעת התורה חייבת להיות, אתה יודע, איזון המדויק של האדם.
למה זה ככה?
למה מה ככה? למה זה חייב להיות באיזון?
כן, בצורה מאוזנת.
טוב. מה זה האיזון? מי קבע את האיזון? זה החופשיות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה באיזון הנכון והמדויק של, של, של המציאות. למה זה? טוב, הוא לא משנה מצר את העולם כדי להיטיב לבריאותיו. וכדי להיטיב לבריאותיו, אז הוא טבע, יטבע בעולמו, כמו שהירושלמי כותב, שאדם שמקבל מתנת חינם, הוא בעצם בית למיסטה, נסתכל לי בעפה. הוא מתבייש להסתכל בו, זה מה שאנחנו קוראים נעמד לכיסוף. אז מילה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית. וכדי שיהיה בחירה חופשית, הוא יצר נשמה וגוף, והנשמה וגוף הזה, זה כבר יוצר מערכת שרק כאשר אנחנו חיים את כל האיזונים כולם, אז אנחנו באמת חיים. כמו בצדדים הגופניים, רק כאשר אדם הוא מאוזן בצדדים הגופניים שלו, הוא שותה במידה הנכונה, הוא אוכל במידה הנכונה, הוא ישן במידה הנכונה, הוא מאוזן. גם בצדדים האלוקיים, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שאדם, שבן אדם כוחות חיים, החיים השלמים, החיים, אולי אפשר לומר שהמונח הזה של חיים, כמובן היא זה שכל כוחות החיים שלו הם מופיעים בצורה מדויקת. אז זו התורה. התורה היא כלל כוחות החיים של האדם, לא רק בעצם איך להתנהל נכון, איזה פלאפון לקנות. זה לא הנקודה של התורה. התורה מתבססת על בסיס זה שאדם כבר בירר לעצמו את כל הצדדים הגופניים, והנפשיים, והנשמתיים וכו'. ואז שוכנת התורה במציאות חיים. זה הדרכת התורה שהיא בעצם מלמדת אותנו את צורת חיים הנכונה שבו אנחנו פועלים פה במציאות. אמן, אנחנו פועלים לריבונו של עולם, שהוא אלוקים חיים. אלוקים חיים שהוא בעצם ההופעת חיים הכי שלמה שיש. לא הוא עצמו, אלא ההנהגה האלוקית, המערכת האלוקית שהקדוש ברוך הוא יצר. הנה כבר התברר מכל מה שזכרנו, וזה הפרק, שראוי לכוון על הפעולות הממוצעות, אמרנו ממוצעות, לא הכוונה היא לדברים חפיף נקי יחס שלום, אלא שהכל במיצוע הנכון, הכל באיזון המדויק, בכמויות הנכונות, ושאין לצאת מהן על קצה משני הקצוות, אלא על צד הרפואה, והמידה כנגד באפר. זאת אומרת, רק כאשר אדם הוא לא מאוזן, אז הוא צריך לחזור לאיזון, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה עכשיו צריך כך וכך זמן שבו אתה הולך לכיוון השני. כמו שאדם היודע במלאכת הרפואה, אם יראה שמזגו השתנה, שינוי מועד, לא יזניח ולא יניח יכול להתחזק עד שיצטרך לרפואה חזקה ותכלית. ואם ידע שאיבר מעברי גופו חלה, שישמרהו תמיד ויתרחק מן הדברים המזיקים לו. הוא אומר, בשבועות הקרובים אני צריך לדאוג לעצמי הרבה יותר במה אני אוכל. אדם הולך לחדר כושר, אומר, שמע, השרירים שלי של הידיים מאוד מאוד רפואיים. אז מילא בשלב הזה אני רק עובד על שרי הידיים. למרות שבמכלול כולו. מה זה?
יכול אדם לבוא לישיבה ולימוד שנה אחת רק אמונה?
כן. כן, נכון.
אתה יודע שהוא לא מגזים?
וואי, שאלת השאלה. אדם שבאמת פועל את הפעולה שלו, פועל את הפעולה הזאת של מערכת של הרמב"ם, של השמונה פרקים, באמת הוא צריך להיות עם יד על הדופק כל הזמן. כל הזמן, לראות איפה הוא בדיוק יצא מהאיזון, איפה הוא חוזר לאיזונים, איך הוא מתחיל להתרפא. הרמב"ם לימד אותנו איך עושים את זה, הולכים לרופא הנפש.
עכשיו אפילו אתה מדריך אותנו שעת שעתיים ביום, הרבה מצטטים את זה, הרבה גם מחנכים, וזה האידיאל. בנוער שמגיע בתחילת שיעור א' היה אחרי 18 שנה, אני חושב שהוא לא באידיאל. צריך לעשות את השלב כדי להגיע לאותו מקום, אבל המחנכים שלו הוא שומע את השעת שעתיים.
בסדר, אתה שואל טוב. אני חושב שיש פה איזה מימד קצת יותר עמוק. מישהו הבוקר דיבר איתי גם על הנקודה הזאת, שבעצם הוא רוצה לומר שאלו שלא נגיד לוותר על לימודי הגמרא. עכשיו, אדם מצד שני הוא מזדהק, הוא אומר רק רגע, אבל כאילו מה שעשינו, מה שאתה בעצם, השאלה שאתה עשית, בעצם אמרת שיש שני דברים נפרדים, יש לימודי אמונה ויש לימודי גמרא. אני חושב שחלק מהותי מאוד בלימודי אמונה זה כל התהליך הזה שאדם עובר בלימוד גמרא. אז בוא נשנה קצת את השאלה שאתה שאלת, ובוא נגיד ככה, זה לא ששנה שלמה עכשיו הוא ילמד אמונה, אלא שעכשיו העבודה שלו תהיה הדגש שהוא ישים על הצד האמוני שבתורה. אני מבדל, זאת אומרת, גם כשעכשיו אני לומד גמרא, אז פה הגמרא פה פחות תהיה מהבחינה הזאת, אם זה האיזון שאדם צריך להגיע לשם, היא פחות תהיה בעניין של לימוד ההלכה ולימוד אלא, או יכול להיות שגם ביסודות, הוא עכשיו נכנס לגדרים ההלכתיים בשביל לאזן גם את הצד האמוני שלו. זה יכול להיות שגם אדם שאומרים לו, תשמע, עכשיו תאכל הרבה, אז מה, מעכשיו כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לאכול? זה מה שאתה צריך לעשות במשך השנה? ודאי שלא. זה לא יעלה על הדעת. נכון? זאת אומרת, גם בתוך האיזונים האלו, שאדם הולך לקצה השני, זה לא אומר שזהו, אין יותר איזון. או שאין יותר את הצד השני של האיזון. אלא אדם לאט לאט מתחיל להזן את החיים שלו.
אין טעם לך לכל הקיצוניות אחת מן השנייה. גם לא כל האמונה ולא כל הגמרא. אבל בשעה הוא כתב לנו פה שזה לא... כאילו שזה את הדרך בעצם כן, להגיע ל...
לא בטוח, כי גם אדם שהוא בעצם, בוא נדבר על אבא. אבא מגיע הביתה, הוא עכשיו אומר, אני עכשיו רוצה לעבוד למידת הכעס. אז הוא אומר, אני לא כועס בכלל. זאת אומרת שאם הבן שלו עכשיו עושה משהו, האבא לוקח, בגלל שהוא רוצה להתרפא במחלת נפש שיש בו, מה הוא רוצה לעשות? הוא עכשיו מזיק לבן שלו. יש עוד שיקולים מעבר לדבר הזה, זה לא תנאי מעבדה פה שעכשיו אני לוקח איזה נקודה מסוימת וזהו. יש לי עוד איזונים בחיים שלו. אדם שהוא אכל יותר מדי, עכשיו אומרים לו, תשמע, חביבי, אל תאכל, אבל מה, הוא לא יאכל, הוא ימות. אז הוא תוריד את המינון הזה למינימום, מינימום, מינימום. ואדם, תמשיך לחיות את החיים. הלאה. ואם ידע שאיבר מאיברי גופו חלה, שישמרהו תמיד ויתרחק מן הדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו כדי שיבריא, זה האיבר. או כדי שלא יוסיף חולשה. כן האדם השלם, ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד. אומר הרמב"ם, כאשר אדם נמצא בתוך התהליך הזה, שהוא מנסה לברר לעצמו את הדרך, שהוא מברר לעצמו איך אני מתקדם, ומה המשמעות, כל הזמן צריך למדוד את עצמו. המסיעת ישרים יגיד, במילה אחת אפשר לסכם את כל המסיעת ישרים, וזה התבוננו. אדם שמתבונן על החיים שלו. אנחנו באמת דיברנו על זה שבעולם הישיבה, עיקר הכל, הייתי אומר לפני שאני מגיע לעניין הזה של האמונה, או הלכה, או גמרא, או מה שאנחנו עושים פה בישיבה, אנחנו היינו צריכים קודם כל ללמוד איך להתבונן. איך אדם בכלל יכול לזהות את הנקודות האלו בנפש שלו, שמשהו בכלל בעייתי. כמו שאדם ברפואה, במלאכת הרפואה, הוא גם כן צריך, הוא צריך חיישנים כאלו שבכלל אומרים לו שזה בעיה. איך אדם יודע שכשיש לו כאב ראש, הוא הולך בכלל לרופא. יכול להיות שזה מציאות החיים הנורמלית שיש. אבל יש לנו דחף חיים פנימי, שהדחף חיים הזה אומר לנו, תשמע, אתה לא בריא. וגם אדם שלומד תורה, יש לאדם דחף פנימי שאומר, תשמע, אתה לא בריא. זה לא אומר לזלזל עכשיו בכל דבר אחר, אבל זה אומר, תשמע, עכשיו אתה צריך לשים את הדגש עכשיו על ההלכה. עכשיו אתה צריך לשים דגש על האמונה. או בחיים בכלל, עכשיו אתה צריך לשים דגש על כעס. עכשיו אתה צריך לשים דגש על ענווה. אבל לא לשכוח שיש עוד כלים, אחרת אדם יהיה מנוון. אסור אף פעם לשכוח שיש לנו הרמוניה, יש לנו צורת חיים שלמה שהדברים צריכים להיות. ויחבל למה שהוא ידעו כדי שיבריא זהבה, או כדי שלא יוסיף חושה, כן האדם השלם. ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום. וכל שירי נפשו נוטה לקצה מן הקצוות, ימהר בריפוי. ולהניח את תכונות הרעות להתחזק בכפילת פועל הרע. כמו שזכרנו, דיברנו שההרגל של המידות, כאשר אדם רוצה לתקן את המידות שלו, אז הוא פועל באותו מקום, ולאט לאט הוא הולך ומשתכלל, משכלל את עצמו, ולאט לאט הוא הולך ומאזן את החיים שלו. וכן ישים נגד עיניו מידה פחותה אשר לו, והשתדל לרפא תמיד, כמו שהקדמנו. דוד המלך אומר, חטאתי נגדי תמיד. חטאתי נגדי תמיד, זאת אומרת, יש בי איזה חיסרון מסוים, אני כל הזמן חייב להיות קשוב, מתבונן לאותם מקומות. לדעת שיש מכלול שלם, לדעת מה המטרה, לאן אני צריך להגיע, אבל לדעת שיש לי נקודות בנפש שלי שהן לא מספיק מבוארות, הואיל ואי אפשר לאדם מבלי חסרונות, לפי שהפילוסופים כבר אמרו, קשה ורחוק שימצא מישהו מוכן בטבע למעלות כולן המידותיות והשכליות, אמנם ספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. שימו לב שזה כמו הקדמה של הרמב״ם, שלמדנו בשמונה פרקים, אמרנו שהרמב״ם לא מפחד כדי להראות שהדברים האלו לא, הם לא רק בתורה, אלא דברים פשוטים. דברים פשוטים וברורים. לכל אדם יש מה לתקן בעולם. לכל אדם יש נקודות מסוימות שהוא יכול להתפתח בהן, שהוא יכול להשתלם, שהוא יכול להתרומם. וגם בנביאים, אמנם ספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה, אמר אין בעבדיו לא יאמין, ומי יצדק אילוד אישה, או שלמה אמר בסתם, כי אדם אין צדיק בעז שיעשה טוב ללכתה. ברור לכולנו שיש לנו מקומות שאנחנו כל הזמן צריכים להשתפר. וכל בוקר שאדם קם ואומר מודה אני לפניך, הוא צריך להודות לריבונו של עולם, מצד אחד הוא צריך להכיר בטובה, מצד שני איזה וידוי מסוים שבו יש לי עוד הרבה מה להתקדם. ותן לו תודה, נכון אומר יהושע לאחד, תן לו תודה, הכוונה היא, תכיר בזה במקום שבו אתה נמצא, תלך תשתכלל, לך תשתפר. זה התפקיד שיש לנו פה במציאות. ואם אדם קם בבוקר והוא לא נהיה יותר טוב מאתמול, אז באמת אין שום משמעות לזה שהוא קם בבוקר. כל יום חייב להיות, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר מוכנים. וזה דורש הרבה מאוד עבודה. אז שאדם יום יום קם בבוקר, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, והוא חושב על הדברים. ואם הוא כבר לא בעולם של ישיבה, אז גם כן, לקבוע עיתים לתורה. ונחיות את החיים שלו, כל הזמן לחשוב על זה, שלא יעבור יום, שהוא לא מתבונן במקום, שרק רגע, איפה אני יותר, איפה כוחות החיים שלי יותר שלמים, איפה החיים שלי הוא יותר שלם. בצדים הגופניים, גם כן אדם צריך להתאזן. והרבה פעמים אדם עוסק הרבה מאוד בצדים הגופניים שלו, אבל הצדים הרוחניים שלו הוא פחות. או כמו שאומרים, מסיעת ישרים, אפילו בלימודי תורה, אדם יכול להתבלבל בדבר הזה, אם הוא מתפלפל והוא יותר מדי, והוא לא שם לב לאותם מקומות של האמונה, של מוסר, של מחשבה. ואתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו כבר אמר לו, התעלה, יען לא האמנתם בי. כלי פלון, אז זה ממש... עכשיו קראנו את זה בשבת. על אשר מריתם, על אשר לא קידשתם, כל זה...
יען?
מה זה?
יען?
בגלל. משה רבנו... ומקים בסלע, היו אמורים לדבר, אפילו בפגם הכי קטן, אפילו משה רבנו, גדול הנביאים, אמנם הדביקו לו הרבה מאוד חטאים, חס שלום, אבל משה רבנו, גדול האנושות, גם כן, אומרת התורה, יש פה איזה נקודה מסוימת, יש פה איזה פגם מסוים במדרגה שלו, שהיה, וחיתו עליו השלום היה שנתיים אחד משני הקצוות, מעלה ומעלות המידות, אז ככה הרמב"ם מסביר את הפרשה הזאת, ויהיה סבלנות כאשר נתה על הכעס, ואומרו שימעו נא המורים, סימן שהקדוש הוא ממש לומד איתנו, הוא ממש להסביר את הדבר הזה, שימעו נא המורים, שברגע של איזו חולשה, משה רבנו רואה בעם ישראל את המורים, את אלו שהולכים מהדרך, שרים מהדרך, דקדק השם עליו שיהיה איש כמו הוא כועס לפני קהל ישראל, במקום שאין רואים בו הכעס. וכגון זה, למרות שכל אחד מאיתנו, מן הסתם זה מה שהיה קורה, לחשוב על דבר כזה, 40 שנה משה רבנו מוליך אותם במדבר, ותלונות, וחוסר הכרת הטוב, ועין רעה, וכו'. אבל גם המדרגה של משה רבנו, היה אסור לו לצאת מהאיזון שלו, גם במקום הכי קיצוני שיש. וכגון זה, בחוק האיש אמרו חילול השם, לפי שותנותיו כולם ודיבורם נלקחים למופת, ומקווים להגיע בין להצלחת העולם הזה והעולם הבא. ואיך יראה ממנו הכעס והוא מפעולות הרע? כל אחד מאיתנו מסתכל אתם דרך עמים, בצורה גדולה, הם אמורים להיות מלאך השם צבאות. ופתאום אדם רואה איזה פגם מסוים, זה יוצר חילול השם. עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, חוץ מכל האיזון שאנחנו דיברנו עד עכשיו, יש פה גם מימד מסוים, איך יכול להיות שהוא כועס. כמו שדענו, אבל יבוא אליו מתכונות רעות, מתכונות הנפש, ואומנם אומרו בזה מריתם פי, הרי הוא כמו שנבר. וזה שאולי היה מדבר עם אנשים המוניים. ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים שהקטנה שבין שם הייתה כמו יחזקאל בן גוזי, צריך לזכור את הדבר הזה. עם ישראל במדבר היה דור דעה, היו בקומה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, כמו שזכו החכמים. וכל מה שיעשה הוא יאמר, יבחנו. וכאשר ראו שכעס, זאת אומרת, עם ישראל עכשיו עוזב את מצרים. 40 שנה, עם ישראל הולך ומאזן את עצמו. הולך ובונה לעצמו חיים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אז ברור שבמקום כזה זה עוד יותר צריך להיזהר. אמרו שהוא עליו השלום, אינו מי שיש לו פחידות מידה, ואלמלא ידע שהשם קצב עלינו בבקשת המים שאנו יכעסנו, התעלה, לא היה כועס, ולא מצא למדבר השם התעלה אליו, בזה העניין לא כעס ולא קצף, אלא אמר, קח את המטה, והשקיטה את האדם ואת בעירה, ויצאנו מכוונת הפרק, אבל לטעם הספק מספקות התורה, שהרבה נאמר בו, והרבה ישאל איזה חטא חטא, וארוך מה שאמרנו אנחנו על מה שנאמר בו, והאמת, תורה דרכה, בעצם יש הרבה מאוד תירוצים, וזה התירוץ של הרמב״ם. עכשיו, ושוב על כמנתי, אנחנו חוזרים עכשיו לאותו יסוד של הפרק הזה, שבעצם דיברנו בפרק הזה על האיזון הנכון שאדם צריך לאזן את החיים שלו. בעצם, עומק לימודי אמונה, ובגלל זה הספר הזה הוא כל כך חשוב, שהוא מחנך אותנו, הוא מחנך אותנו לעבודה קשה מאוד, לאיזונים מדויקים בנפש האדם. וכל אדם צריך להתבונן, צריך ללמוד מסיעת ישרים, מסיעת ישרים מלמד אותנו כל הזמן להתבונן, להיות בן אדם שמעמיק בחיים שלו, שקם בבוקר והוא שואל את עצמו, איך אני יכול להיות אדם יותר טוב? אני כל כך רוצה להתקרב לריבונו של עולם. אבל תשמע, בוא תתבונן, בוא תראה מהם אותם דברים שאתה צריך לאזן בחיים. ואומר לנו הרמב"ם, אם אנחנו לא חיים בצורה שלמה, אז הנה, אדם יום אחד הוא יעבוד על מידה הזאת, יום שני הוא יעבוד על מידה אחרת. הוא יותר מדויק, אדם איזו תקופה מסוימת, הוא ייקח אל עצמו איזו מידה מסוימת והוא יעבוד עליו, והוא ישתכלל באותו דבר והוא יגיע לשלמות יותר גבוהה. ולאט לאט, עם כל היציאה אל הפועל ועם כל האיזונים, אז מילא אדם מתחיל להרגיש בחיים שלו שהוא עובר שדרוג, מה שאלת על 10 שנים, הוא עובר שדרוג של כל המערכות כולם, של כל המחשבות שלו, של כל הרגשות שלו, של כל החשיבה שלו, של כל המערכות כולם, וזה משהו שכל הזמן הולך ומתלבן, הולך ומתעצל.
יש איזשהו נקודה שכבר אי אפשר להתאזן עוד?
אין דבר
כזה. איזון אתה מגיע לנקודה מסוימת כבר אי? כאילו...
נכון. אבל כמעט שאנחנו נמצאים במהלך של איזונים, אז יכול להיות שיש פה איזו נקודה מסוימת מאוד מאוד פנימית, שעדיין אדם חייב לאזן אותו. זאת אומרת, יכול להיות שהמערכת הגופנית אדם הוא מתוקה. אבל יש עוד מערכות אינסופיות, וכל ההשתלמות שיש לנו בעולם, זה שלמות, מדרגה אחרי מדרגה, שאדם הולך ובונה לעצמו חיים. ומילא הוא מגיע לאותו מקום. אנחנו למדנו על משה רבנו, שלכאורה משה רבנו כן הגיע לאיזון המדויק. אבל היה חסר לו עדיין בהכרת המערכות היותר ויותר עמוקות, שבו הקדוש ברוך הוא אמר שבגלל שאתה נמצא מגבלה אנושית, גופנית, אתה לא יכול לעבור את המחסום הזה. וכאשר יהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון לאמצעל, יהיה במדרגה העליונה ממדרגות בני אדם, ובזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו. וזוהי השלמה שבדרכי העבודה. זאת אומרת, למה שאתה שאלת, אז לכאורה אדם יגיע לאיזון מדויק, ואז הוא מתחיל להתקרב לריבונו של עולם. זאת אומרת, זה מעניין שכל מה שאנחנו עושים במציאות, זה רק כדי להגיע לאותו מדרגה שבו אנחנו יכולים לחיות נכון את התורה, ושהיא תשכון בתוכנו. לכן זו עבודה קשה מאוד, זה אולי המדרגה שהיא פותחת אולי דרך ארץ קדמה לתורה, משהו כזה, מי שמפרש את דרך ארץ קדמה לתורה, שזה בעצם המערכת המידותית. אז המערכת המידותית, קודם כל אדם צריך להיות מאוזן לפני שהוא מקבל את, את כל אותם דברים מתוקנים. למדנו, אנחנו נלמד בהמשך, בפרק שביעי, אנחנו נלמד על אותו נביא, על הנביאים, שבעצם הנביאים, הם היו צריכים להיות גיבור, עשיר, חדם, ומה שמבדיל בין נביא לנביא, זה תיקון המידות שלו, כי ככל שאדם יותר מתוקן מידותם, אז מלא אור השם שוכן בתוך אור. כבר זכו החכמים זה העניין, ואמרו עליו בזו הלשון, כל השם, אורחותיו, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה השם, אורחותיו? השם, אורחותיו, זה אדם שמודד את הדרכים שלו. הוא מודד, הוא כל הזמן מסתכל, האם הוא נמצא באיזונים נכונים, הוא כל הזמן הולך ומשתכלל, משתכלל את החיים שלו.
השם
לא. השם זה משם שומה. זה ערך של משהו. כשאדם מודד, שמי, כשאדם מודד משהו, אז זה נקרא שומה. שנאמר ושם דרך הרינו, ויש האלוהים, אל תקרי ושם דרך, אלא ושם דרך. ושומה היא הערכה והעומדן. וזה היה העניין אשר פרשנו, וזה הפרק כולו בשווה. וזה שיעור מאשר ראינו, נפח בזה העניין. בפרק ראשון ראינו את נפש האדם וכוחותיה. דיברנו על זה שנפש האדם אחת. אבל היא מחולקת לחמש כוחות, בסדר? חמשת הכוחות, דיברנו על הזן, על המדמה, על המתעורר המרגיש והשכלי. זה בעצם חמשת הכוחות. בפרק ב' למדנו שהבחירה החופשית היא רק מתי? אמרנו בכוח השכלי, זה המבוכה. אבל לפני כן בואו נתחיל מהזן. הזן והמדמה אמרנו שאין בהם בחירה חופשית. נכון? החלק המתעורר והמרגיש, שזה בעצם חמשת החושים של האדם, והתשוקה לדברים מסוימים, יש לו בחירה חופשית? ובחלק של, בחלק, בכוח השכלי, שבו הרמב"א אומר, אני סובר שכן יש את ה... את ה את, יש בכוח השכלי, כן יש בחירה חופשית, שבו אדם כן צריך לאזן את, ה, את הדברים גם בכוח השכלי, על הידיעות שהוא כן, שהוא כן מכיר אותם ושהוא לא מכיר אותם. בפרק שלישי דיברנו על זה שיש מציאות כזאת שאדם הוא חולה במחלת הנפש. ומה זה חולה במחלת הנפש? כאשר האיזונים הם לא נכונים. הוא היה צריך להיות מאוזן, לא, הוא לא היה מאוזן. לימד אותנו הרמב״ם שכמו שבחולי הגוף, השלב הראשון, זה קודם כל האבחון, הדיאגנוזה, שבו אדם מגיע לרופא והרופא מנסה למצוא את הבעיה שלו. גם ברפואת הנפש יש תלמידי חמים, יש דרך, יש אותם אנשים שכבר נמצאים מעל גן המבוכה ורואים מה הדרך הנכונה. בפרק רביעי כבר הרמב״ם לימד אותנו איך אנחנו מרפאים את חולי הנפש. איך אנחנו מרפאים את חולי הנפש? דיברנו על האיזונים המדויקים שאדם צריך להזן את הכוחות שלו, ועכשיו הגענו לפרק חמישי. דרך האמצע. עכשיו הפרק החמישי, אחרי שלמדנו את כל מה שלמדנו, בעצם אנחנו עכשיו רוצים להחזיר את הכל חזרה ולבנות שוב את אותו מערכת של נפש האדם אחת. כי יכול להיווצר מציאות שכשאדם עובד על מידה מסוימת, הוא צריך לבודד את אותה מידה. הוא קם בבוקר, הוא אומר לעצמו, אני היום צריך לעבוד על מידת הכעס. אז אם אני עובד עכשיו על מידת הכעס, אז מילא אני צריך לנטרל את כל שאר הכוחות, כל שאר הדברים, ולומר, אני רק מתעסק בכעס. אבל אסור אף פעם לשכוח, ואולי זה תשובה למה שנועם שאל לפני כן. אז מה, אז שנה אחת אני אלמד רק אמונה? אז מה התשובה? התשובה היא לא, כי אדם צריך עדיין לזכור גם את, גם את הפרקים האחרים של נפש האדם אחת, ולכן גם אם אני עכשיו מתמקד במשהו מסוים, זה לא אומר חס שלום, להזניח את כל שאר הכוחות. פרק החמישי.
זאת אומרת גם שפרק 4 מתחלק לאמצעיות ותבוננות.
מה זה?
פרק 4 מתחלק מרובו דרך האמצע, שזה הפתרון, ולקראת הסוף שמגיעים לזה מתוך התבוננות.
כן. הלאה, פרק החמישי, בשימוש בכוחות הנפש לתכלית אחת. ראוי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעת. זאת אומרת, עכשיו למדנו שיש לאדם הרבה מאוד כוחות, והשלב הראשון זה קודם כל להיות רגיש ולהבין ולהפנים שיש לאדם הרבה מאוד יכולות, הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד כוחות. אבל הפרק הזה ילמד אותנו שבעצם הכל הוא נמצא מתחת שליטת המוח, שליטת הדעת. מסיעת ישרים לימד אותנו שהתורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות וכו', עד שאדם מגיע לרוח הקודש, לנבואה, לתחיית המתים. אז מילא, ודאי שאדם צריך לדעת מה התורה אומרת, אין בו ירחת, ולא אמר את חסיר. אדם לא יכול להיות מתוקן אפילו במחשבת ישראל, אפילו באמונה, אם אין לו את הבסיס של התורה, של כל התורה כולה, של ש"ס ופוסקים, שזה בעצם נותן לאדם את המימד בכלל, האם זה בסדר, האם זה לא בסדר. כפי שהקדמנו בפרק אשר לפני זה, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם. כל העבודת השם שלנו, כל איזון, הכוחות כולם הם כדי לדעת את ריבונו של עולם, להכיר את מי שאמר והיה העולם. היכולת הזאת שבו האדם עכשיו קשור יותר לריבונו של עולם, קרוב יותר לשם, התפאר והתרומה, כפי יכולת האדם, רצוני לומר, ידיעתו. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומלוכותיו, וכל דיבוריו מביאים לזאת התכלית, עד שלא תהיה פעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית, שביעית השם נגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה. זה הכלל. הכלל הוא שביעית השם נגדי תמיד, שבו אדם פועל ורואה איך כל הכוחות כולם מנותבות, לקראת זה, איך אני יודע את הקדוש ברוך הוא, איך אני מכיר את רצונותיו, איך אני פועל בצורה מדויקת לפי מה שריבונו של עולם רוצה.
להכיר או לעבוד אותו?
מה זה להכיר ומה זה לעבוד?
לא יודע, הוא כתוב השגת השם.
מה זה השגת השם? ידיעתו. ידיעתו.
ומה זה לידיעתו?
לדעת אותו זה להכיר את כל הדברים כולם, את כל המערכת שלו, ולחיות לפי המערכת הזאת. זה ידיעתו. לדעת את השם, זה היכולת שלי להיות מחובר. כתוב, האדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת שהיה חיבור בין אדם ובין חווה. ידיעת השם, זאת אומרת שעכשיו אנחנו מכירים את כל פעולותיו, ואנחנו מחוברים אליו.
כן, כי אי אפשר לדעת שום איזה, שום דבר על השם.
דבר על המציאות, אנחנו מדברים על המציאות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לדעת. המציאות של האלוה הזה באמת אין לנו שום תפיסה ושום יכולת השגה. אבל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות להשיג את מה שאנחנו יכולים להשיג. זה נקרא השגתו.
להשיג זה רמה מעל על הדעת. אמרנו שלדעת זה להתחבר, להשיג זה להתחבר ולחיות כך. להשיג זה שאני משיג משהו אליי. אני משיג...
אני יכול לדעת לומר את זה אחרת. מה זה משיג? משיג הכוונה היא שבו אני מגיע עד לשם, ואז בידיעה אני מחובר אותו. כן, אתה רואים פה שלהשיג זה יותר? לא יודע, אני חושב שפה זה...
גם וידעת וגם ושבועת. שני דרגות.
יש לדעת ויש לקבל את זה בפנים, כאילו שזה יקבל בנפש.
להשיג מחיל
את זה. אפשר לומר, אפשר לומר שהידיעה יוצרת את הבעיה שבוקה. לא, וידעת היום, מה שמותע לבבך. אפשר לומר, זה שתי ציוויים, אני חושב אולי זה ציווי אחד. שבו וידעת היום, מה שמותע לבבך, כל הידיעה היא בשביל השבותה אל הלבך. בשביל ההשבה אל הלב.
כן, ודאי, אבל זה גם מעל.
טוב, יכול להיות. למשל זה, שישים הכוונה באכילתו, יש לב הרמב״ם עולה מדרגה, והוא דורש מאיתנו דרישה עוד יותר גבוהה. שישים הכוונה באכילתו, ושתייתו, ובעילתו, ושנתו, ויקיצתו, תנותו, מנוחתו, בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש, כלי הבריאים ושלמים לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות הספניות, עד שתגיע לאותה תכלית. כל הצד הרפואי שבערנו, כשדיברנו בפרק ראשון על חלק קזן, זה הרע כדי שעל ידי איזון כוחות החיים, עכשיו אני אוכל להגיע להשגת השם. ועל זה היקש לא יכוון הזה אל הענה בלבד. כשאדם הולך לאכול, הוא לא הולך ליהנות, אלא הוא הולך לעבודת השם. הולך לעבוד השם.
כשפתחנו את רשת למידה לפעמים, זו דרגה מתחת אבל. אמרנו שהדרגה שמדברת פה, אצלנו מתרגם את זה בבריאות גופו לבד, הוא תרגם פה לשם קיום הגוף ושלמותו. וכשיהיה לי כוח עם עוד תורה, שאיך אני אוכל לדעת, אי אפשר שיבינו ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. זה הדרגה מתחת.
כן, אמרנו, ניסיתי קצת לדייק שם, שכאילו לא הכוונה היא שאני עושה את זה בשביל לעבוד את השם. אלא אני עושה את זה, וככה אני עובד את השם.
פה אבל משהו שאני עושה את זה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם.
זה חלק מעבוד את השם, שאתה עושה את זה בשביל.
וזה האידיאל של הרמב״ם?
האידיאל של הרמב״ם זה לא לעשות את זה ואז אני אעבוד את השם.
אני עכשיו צריך, לשם קיום הגוף, אני צריך לאכול, לשתות, כדי שיהיה לי כוח עכשיו להתפלל. ללמוד תורה.
קיום הגוף סתם, אין לזה משמעות, קיום הגוף סתם.
כן, אבל קיום הגוף לשם עבודת השם, זה מה שכל ה... בדי עבד לא יצריך לאכול.
לא. אז ככה אני ניסיתי גם לדייק שם בסימן ראשון ד' כשלמדתי. אמרנו שכאילו אפשר לראות את זה שאני אוכל כדי לעבוד את השם. וככה יש תפיסת עולם כזאת, ביהדות, שבאמת, כמו שאתה אמרת, או כמו שדיברנו על זה, שבעצם זה דיעבד, באמת היה עדיף שאני לא אוכל. אבל פה אני מבין שזה לא. אני, קיום הגוף של האדם, זה הבסיס לעבודת השם. אבל ודאי שאם אדם נתקע שם, אז...
מה הוא אומר? לעבוד, לאכול, וככה אתה עובד את השם?
אנחנו שאלנו שאלה
כזה. באכילה עצמה אתה עובד את השם?
כן.
אבל לא להישאר שם.
אבל לא, זה לא שייך שם טוב, אז בואו נאכל כל היום.
זה מכינה? זה מה שנעשה במקדש?
לא נכון, מה פתאום?
זה מה שעשים בגן עדן, רק אכלנו כל היום.
רק אכלנו כל היום.
מעניין. לא, לבדה ולשמוע.
אכלנו, גם האכילה הייתה עבודת השם, זה הבא.
כל אחד בגן עדן שלי.
זה הגיהנום שלהם. לקנות מעלות המידות והמעלות השכליות עד שתגיע לאותה תכלית ועל זה היקף שלא יכוון אז אל הענה בלבד עד שיבחר מן המאכל והנשתה יותר וכן בשאר ההנהגות אלא יכוון אלא מועיל מה אדם רגע? אני אגיד טוב זה עבודת השם אז אם זה עבודת השם בוא נאכל כל היום ועד רבה אני כל רגע ורגע שאני אוכל אני מקיים יותר ויותר מצוות ואם יזדמן שיהיה ערב יהיה ואם יזדמן שיהיה נמאס יהיה או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי כמו שנחלשת אהבתו למאכל והורה במאכליה את אהבה הערבים מטוגנים, וכן אם היא תאורה עליו מרה שחורה, יש סירה בשמיעת שירים ומיני נגינות, ובטיול בגנות ובנימים נעים, ובישיבה עם צורות נאות, וכיוצא בזה עם מה שהכי בנפש, ויסיר דאגת המרה שחורה ממנו, ותהיה הכוונה בכל זה שיבריא גופו, ותכלית בריאות גופו שידע. לא הכוונה היא שזה הסיבה שעכשיו אני מבריא, אלא מה הסיבה שעכשיו זה יהיה בריא, על ידי זה הוא יודע. לכן כשינוע ויתעסק בקניית הממון, תהיה תכליתו וקבצו אותו, שישתמש בו למעלות, ושימצאו לקיום גופו והמשך מציאותו, עד שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו. ודאי שאפשר...
הממון הוא כלי כדי לחיות? הוא לא המטרה, הוא כלי, אמצעי.
נכון.
הוא עושה פה רשימות של אמצעים וכלים.
נכון.
אני עומד בממון ש...
אבל בשביל מה אדם צריך בריאות גופו? גם לפי מה שדיברנו, בשביל מה הוא צריך בריאות הגוף? בשביל עצם בריאות הגוף?
לא, בשביל מותו.
לא בשביל התורה, בשביל עבודת השם, בשביל ידיעת השם, בהשגתו.
כי אני בעצם אני לא יכול לעבוד את השם כשהגוף שלי חולה. אני חושב שאתה תדאוג שהגוף יהיה תקין. לא, כי יש ערך בגוף תקין, שבגוף תקין כדי ללמוד תורה.
איזה ערך יש בגוף תקין?
אז למה יש את זה? אז למה יש את הגוף בזה?
כי ככה עובדים את השם. כי ככה עובדים את השם, אבל אין ערך עצמי בהשגת הממון.
גם אין ערך עצמי בלישון.
נכון?
אנחנו רוצים לומר שבמצוות הנהנים יש עצם אידיאל בהנאה שלהם.
לא.
בעצם אכילת התפוח אני עובד את השם.
נכון.
ולא כי אני אוכל את התפוח כדי שיהיה לי כוח עכשיו ללמוד תורה.
נכון מאוד.
זה לא מה שכתוב.
זה מה שכתוב פה, למה זה לא מה שכתוב פה?
זה רשימות של אמצעים. אני לא עובד את התפוח כאמצעי אלא כאידיאל.
אבל ככה אני עובד את השם. ככה אני עובד את השם. אבל אם אדם, בוא נשאל ככה, אם אדם אכל לבריאות גופה, הוא לא עשה את זה כעבודת השם, זה אז יש ערך עצמי למשהו אחר?
יש, אבל איך נמוך?
לא בטוח.
אדם התחתן, כולו חיתמוד עם היצר, סבבה. זה נשמד, אבל לא אידיאל.
יכול להיות.
יש דרגות מעל. אז גם פה יש דרגות מעל, לא? הרמב"ם פה אומר את זה כאילו זה אידיאל. שסתם הרמב"ם כתב את זה, זה לא אידיאל.
לא בטוח. האידיאל זה ידיעת השם. זה האידיאל.
אני יכול להשיג את זה מאכילת תפוח. משהו מפה שאכילת תפוח היא לא משיגה את השם, היא גורמת לי לפתוח פרק 5 ברמה ועם זה להשיג את השם.
נכון.
זה מדרגה מתחת.
אני לא מבין מה, זה לא מדרגה מתחת לנהנות מתפוח ומאשר ללמוד איזה תוספות ולעבוד מה? מה שאנחנו אמרנו אז...
מה מאחורי?
אסביר. אנחנו דיברנו לפני כמה שיעורים, דיברנו על היסוד הזה, אנחנו בעצם באיזה ביאור עמוק מאוד, שבעצם זה ביאור מאוד מאוד עמוק. כשאתה הולך עכשיו לאכול ארוחת צהריים, זה מיותר או זה מצווה? זה עבודת השם עכשיו או לא?
זה אמצעי או זה המטרה?
זה ודאי לא מטרה, זה הוויכוח בעצם עכשיו. אני חושב שזה ודאי לא המטרה. המטרה היא ידיעת השם. אבל מה שאמרנו זה שחלק מידיעת השם זה שיהיה לי בריאות הגוף. אחרת אם אין לי בריאות הגוף, אני לא אוכל להגיע לידיעת השם.
זה א' ב' בידיעת השם.
אבל גם השם רוצה שאתה תאכל, שתענוג בזה.
כן, למה אני צריך לאכול?
הוא רוצה שאתה...
אני עכשיו אוכל, ואני עם הכוח הזה שאכלתי אני רוצח.
כן.
אז מה, אז באכילה עצמה היה משהו? אז נועם אמר, אולי ברעיון, אולי...
אז למה נאכלים רק לחם וזהו?
מה זה?
אבל הוא ברע כל מיני...
לא, לא, זה נכון.
דברים בשביל
שיהיה
לנו...
יחד עם זה.
הוא כתב פה גם לטייל ולראות תוצאות טובות.
נכון, נכון. אבל מה קורה אם אתה לוקח את זה לא למקום של ידיעת השם, זו השאלה.
מותר להתענג על האוכל עצמו, אם הוא לידיעת השם.
נכון שכן, אבל ברכות הנהלים. אדם זה צורת האכילה של האדם.
שאלה מה הפוקוס שלו, אם על התענוג או...
נכון. אם אני אוכל בשביל ליהנות, זה לא נכון. אבל אם אני אוכל כדי להגיע לידיעת השם, ואני נהנה תוך כדי, מצוין, זה חלק מידיעת השם.
אתם יודעים, הדיון הפוך בלרוב. חוף תפקידים.
מה זה?
לרוב הרב מציג את זה אחרת.
שמה?
אני מנסה להראות שזה מה שהרמה רוצה לומר. אבל לרוב הדיון בלם אתם לפוך.
מי?
תמיד הרב אומר ש... אני מסבר עם אריאל, כאילו הדיון הוא להפך בדיוק.
שמה?
שהרב תמיד אומר שמצוות הנהנים, יש נטע עבודת השם בענאה. אני לא משועבד לענאה, אבל אני לא עכשיו איך למסעדות כל היום. אבל כשאני עכשיו אוכל את האוכל, עצם בו אני עובד את השם.
נכון.
אני אעשה לראות ברמם שהרמם לא אומר את זה.
זה מה שאני אומר, אני מבין את המקום שבו אתה אומר, אז אני חושב שגם ברמב"ם אפשר לומר, כמו שאני ניסיתי לומר ברש למד א' בשולחן ערוך. אחרי שכל המטרה הנשגבת היא להגיע לאותו ידיעת השם. אבל ברגע שהמטרה שלי זה ידיעת השם, אז גם המטרות הנמוכות יותר זה נקרא עבודת השם. איפה אתה ראית שהרמב"ם לא אומר ככה? הוא אומר, וכן כשאין לו אבי להתעסק בקניית הממון, תהיה תכליתו וקבצה אותו, שישתמש בו למעלון. ואז מה?
אבל שהתרגום אצלי פשוט ככה מביא, ככה רבי בנוביץ' שתרגם את זה.
נראה מה?
לשם קיום הגוף ושלמותו, שאי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא, והוא חולה.
איפה מה?
השינה גורמת לי עכשיו להבריא את הגוף.
נכון.
לא שבשינה עצמה אני עובר את הקדוש ברוך הוא.
לא הבנתי, אבל עברת הגוף בשביל מה? סתם כעצם להבריא את הגוף, יש בזה ערך? להבריא את הגוף? איפה? אז אלומי, איפה הוא ראית ברם שזה לא
ככה? ככה מתיישב.
הבנת מה הדיון?
כמו שהוא אמר, אז בוא נאכל לחם, אז בוא נאכל כל היום לחם.
מה זה?
אני מוצא את כל המינרלים לגוף, בלחם.
אפילו לא לחם, אפילו ככה זה כדור שיש
לו כל מה שזה.
זה מה שאני אומר, כן.
אם יש בכל דבר.
יש. קודם כל, זו שאלה נכונה. והקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזאת, שכדי שאני אקבל את כל מה שיש לי לצורך הגוף, והאמת היא שיכול להיות גם שאדם אוכל קינוח, יכול להיות שזה גם כן עברה את הגוף.
הוא יצויר שמחר ממציאים כדור שמזין את הגוף ב-100%. יכול להיות כל פעם? חסר טעם, מסוים כן, יש כאלה חיילים, לא? חומרים חסרי טעם, חסרי...
אז יש ברכות הנהנים, ביטלת חלק גדול מהצורה של
עבודת השם. אז הנה, יש עצם אידיאל בחיים מתוך הנאה. יש עצם אידיאל בפנקק מחר בבוקר.
זה מה ששאלתי. אם אתה נגיד לוקח עכשיו את זה, ואתה עכשיו לא עובד השם. אתה לא מגיע לאהבת השם, זאת אומרת, מבחינתך אתה עכשיו עובד השם באמת, כי אתה עכשיו אוכל בדבר הזה ואתה רואה בזה, אבל אתה לא מגיע לידי ידיעת השם. אז זה קומה מסוימת, אבל זה ודאי לא הקומה, זה לא הקומה לשם אנחנו צריכים להגיע. זה צריך להיות חלק מהמערכת חיים שלנו, שאנחנו מגיעים להכרת השם, לידיעת השם.
בעונג.
גם בעונג, גם בענה.
עוד שהוא כותב פה נראה, ככה הבנתי פה, שזה מה שיהיה רבי, שזה מה שיהיה בלתי הרבי. משהו ש...
שפעמים יכולים לו. זו השאלה, כאילו השאלה אם הרמב״ם מתכוון לומר שבאמת נכון, אם יכולתי לעשות את זה על ידי פת במלח, יותר טוב.
יש מסקולות כאלה בעולמים.
זה מה שהוא אומר?
לא, אני לא חושב ככה. אני לא חושב שככה הוא אומר. אומר הרמב״ם, אל תהפוך את זה למשהו כל כך עקרוני, זה הכבוד. אני יש לך אפשרות, עכשיו אביא לך שניצל, אל תלך עכשיו לטבח, למה השניצל הזה הוא לא well done? אין, הוא באמת, תאכל את זה, זה יחזק אותך, אלא אם כן אתה אומר, שמע, הגוף שלי באמת צריך את זה, באמת צריך את זה, ואם זה לא יהיה זה, ואם לא יהיה לי דירה שעולה 2.5 מיליון דולר עם ג'קוזי ועם בריכה פרטית, אז אני לא יכול לעבוד את השם. טוב, פה זה כבר נושא נוסף לדיון שבו אנחנו צריכים עכשיו לפתוח את הדיון הזה, כי זה דיון מאוד מאוד עמוק ודיון שמאוד מאוד נכון ואמיתי. זאת אומרת, עד איפה נכנס לכל האסכולה הזאת ההסתפקות במועד? הסתפקות במועד, יש בן אדם שאומר, שמע, אני באמת חייב את האוטו הכי משוכלל שיש, אני אחרת, אני לא יכול להגיע ממקום למקום. טוב. אז אולי באמת מערכת הערכים שלו, מערכת החוקים שלו, מערכת עבודת השם שלו, אולי משתנה על פי זה. תגיד לנו הרמב"ם, אבל אם אתה לא צריך את זה, זה לא חלק מעבודת השם.
עוד שיהיה מישהו שצריך את זה?
בחוץ דקה, משהו שכן. אדם מתרגל לזה, אז זה, זה נהיה צורת החיים שלי. לא יודע, אולי הגרה שהוא היה בולע את האוכל בלי לטעום את זה, אולי מדרגה שלו, אולי זה היה עבודה של השם שלו. בערך עשינו שאנחנו אמרנו שבאורות הקודש, שמדרגת הפרישות, יש מקום שבו אדם באמת פורש מהחיים לחיותים, אבל זה עדיין מידת הפרישות, זה לא מידה יותר עליונה של
השם. אז זה ברור שהשם רוצה שאנחנו תהיה עונג.
אבל השאלה בשביל מה?
לא, לא בסדר.
כי משהו עצמי או כי הגיעת השם?
כי...
כשאתה עכשיו אוכל תפוח...
כשהנזיר מביא קורבן חטאת כי הוא לשתה יין, כי הוא לשתה יין, יין זה משהו טוב בטבע, שהשם רוצה שאתה תשתה יין.
נכון. אבל האם זה אומר שעכשיו אני צריך ליהנות מזה שאני הולך למועדונים ושותה אלכוהול ויין ו...
לא, אבל שתשתה יין, כי זה משהו טוב, שתאכל משהו...
אבל זה רק אם זה דבר שהוא יצרח לידיעת השם, לא כערך עצמי, לא כמשהו עצמי. זה לא שעכשיו בוא נשתה יין כל היום, ועד רבה, נגיד, בריא פרי הגפן, הרבה מאוד טעמים וכו'.
מי שעושה זה שלו עבירה, מי שעושה זה?
כן. אם אדם הוא לא באיזונים הנכונים, אז כן. יש פה בעיה.
האם שאתה אוכל ונהנים זה עבירה?
מה זה?
אם מישהו אוכל ונהנים יש לו איזה עבירה?
אם אדם אוכל, וזו אכילה גסה, הוא לא מברך על זה. זאת אומרת, שאם הוא מגיע והוא אוכל יותר מדי, למשל, אדם אוכל בליל הסדר, אוכל הרבה מאוד מצה, הוא מגיע למצב כזה שעכשיו הוא אוכל מצה, לא על הסובה, כבר אחרי זה, הוא לא יוצא ידי חומה. מה אתה שואל? אדם למשל ביום כיפור אוכל אכילה גסה. אכילה גסה ביום כיפור, הוא לא מתחייב. זה לא נחשב אכילה, כי הוא אכל מעבר לאיזונים מדויקים שלנו. זאת אומרת, אם נסגר את הדיון שהיה לנו, נראה שזה עוד נתון להרבה מאוד דיונים.
עזרנו לפרק דלת.
מה זה?
עזרנו לפרק דלת.
באמת, כל 100% מהדברים שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם, זה הכל תכלית אחת, והתכלית הזאת זה ידיעת השם. אבל אמרנו שידיעת השם זה לא רק השלב הסופי, זאת אומרת, כל שאר הדברים הם בעצם מיותרים. אלא כל שאר הדברים האלו שבנו לי את כל החיים, את כל כוחות החיים, הם נועדו כדי אחרי זה להגיע לידיעת השם.
עוד פעם, מה זה ידיעת השם? להכיר את השם? להודות
את השם? לדעת את השם, להכיר אותו, להשיג אותו, וגם לחיות לפי המערכת האלוקית.
מצוות.
תורה, מצוות.
להודות. להודות שהאוכל שאכלתי עכשיו בא מהשם.
להודות... אנחנו, כשאנחנו אוכלים תפוח טעים, אנחנו מגיעים לידי ידיעת השם. כי אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זאת אומרת, היה לך עוד הבחנה ועוד הבנה בידיעת השם. הכרת את מערכת הכוכבים. עכשיו אתה מכיר אותו, זאת ריבונו של עולם. כל שכן, כל שכן, כשאדם יודע ש"ס ופוסקים ולימודי אמונה ופנימיות התורה, אז הוא מכיר את כל המערכת כולה של האלוקיות פה בעולם. כוח.
תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.